יש לפנינו סתום מיוחד במינו, כי הוא סתום שהמקרא עצמו מעיד על סתימותו, כשהנביא עצמו נשאל על ידי המלאך, מה ידעת? כאילו אתה צריך לדעת מה זה הסתום הזה, והנביא אומר שהוא לא יודע, והמלאך כאילו מפרש לו. זאת אומרת, זה סתום בדרגה שמצד אחד מעצם והמינה נראה כאילו באמת מצפים שהנביא ידע, כי הוא אומר לה לא ידעת, ואחרי שהוא לא יודע אז הוא באיזה מקום שהוא מדריך אותו, הוא מוביל אותו לקראת זה. זה במה שנוגע למראה הראשון והשני. אז המראה השני זה מראה המנורה שנגיע עוד אליה, אבל המראה הראשון כבר עסקנו בזה כשדיברנו על היסודות של המלאך וכולי. בעזרת השם על סתומים נוספים שהם מלאים בחזון הזה, קדוש ברוך הוא ייתן חיים בפרשת בעלותך. אז הסתום הראשון, מה טיבו של השטן הזה, מה טיב הבגדים שאומרים לו להחליף וכולי, ואחר כך מדברים פה על אתה ורעיך, לא כתוב מי הם, אנשי מופת. זה ממש כינוי שאתה מרגיש את הסתימות. ועוד סתום שלישי זה עבדי צמח, ואחר כך יש איזה חפץ סתום, וזה האבן שיש בה שבע עיניים. כולם מבינים שזה לא מין אבן ולא בטבעם של השבע עיניים האלה. אז על המראה הראשון הקשור לכהן ולשטן וכולי, יש פה הוקימתה של האברבנל. ראיתי עוד השטן עומד על ימינו לסיתנו, והנה קרא ימינו, את מה הוא קורא ימינו? את זה היהושע, זאת אומרת את הצאצאים. אנחנו עומדים הרי בראש ימי הבית השני, והנביא מדבר על ימינו של יהושע, שאברבנל פירש אותה ימין בהוראה של אלה שימשיכו את המסורת הזאת של יהושע. רוצה לומר, מתתיהו כהן גדול ובניו בני חשמונאי, שהם היו מזרו של יהושע הכהן הגדול, כי למעלתם וגבורתם המשילם כאילו היו יד ימינו של הכהן הקדוש ההוא. זאת אומרת שהאברבנל פענח את הסתום בהוראה של התנבאות על העתיד ההיסטורי. אנחנו עומדים בראש בית שני, ויעברו שנים לא מבוטלות, עשרות רבות רבות של שנים, עד שיוון הסורית, זאת אומרת ממשלת סוריה שקיבלה את התרבות היוונית, תשתלט או תנסה להשתלט על ארץ יהודה, ושם אנטיוכוס יעשה מה שיעשה, ואת כל הדברים האלה מוראה הנביא בראשית התקופה. זה דבר לא יחידי במינו. אנחנו נחזור מיד למנורה, ואנחנו נראה שהמנורה היא אותו דבר. המנורה היא בוודאי חשמונאית, כן, זה אנחנו מריחים מיד, זה החפץ, זה הכלי שבו נעשה הנס. ומה מספרים לנו? הוא מספרים לנו שהמנורה הזאת ראה אותה זכריה בראשית בית שני. הרי לנו כאן כאין שתי מראות שהן נוסחאות סתומות המקפלות בתוכן את מה שעתיד להתרחש. אז על כל פנים האברבנל פיינח את ימינו של הכהן, דיין, את יהושע בקירים. יהושע הרי הוא האיש הקונקרטי שחי ופועל בימי זכריה, אבל אנחנו מדברים על הצאצאים שלו. והשטן היה אנטיוכוס רשע וכל חיל מוקדון שהיו עומדים עליו לסיתנו מדרך השם ולהביאו לעבוד עבודה זרה ולחלל תורת השם, כמו שאמר יוסף בן גוריון, כוונה היא ליוסיפון, לפלביוס. ואפשר לפרש, ויראני את יהושע שהראה לו זרעו, לא ימינו. אברבנל הרגיש כאן קצת בקושי, אמר ויראני, אני רואה את יהושע ואת כל מה שבא מתכוחו. מתיתיהו ובניו ובני חשמונאיקי להיות זרעו ויוצא חלציו, זכרם בשמו כמו שהתבאר. ומפני צדקתם וקדושתם אמר שהיה עומד לפני מלאך השם, ושהיה השטן היווני עומד על ימינו לסיתו, כמו שפירשתי. הוא ראה עוד שאמר וגזר השם לגאור באותו שטן היווני ולהשמידו משתי סיבות. האחת מפני רשעתו שהיה שטן ומסתים את הבריות, סתם צריכים לחסל את הרשע. והשנית מפני שבא לירושלים להעביד בה אלוהים אחרים. זה טעות כמובן, צריך לכתוב פה אלוהים אחרים. והנה הקדוש ברוך הוא בחר בירושלים להיותה עיר קדושה מיוחדת לעבודתו, ואיך מלאו ליבו של הרשע הוא להעביד באותו מקום קדוש עבודתו התמאה, הפך משפט אלוהי הארץ. וכאן הברבנל רומז ליסודות של הרמב"ן וכולי, שבארץ ישראל יש מעמד מיוחד לאמונה הישראלית. ועל זה אמר שתי פעמים יגר השם בך, ובראשונה אמר השטן, לפי שתהיה הגערה להיות שטן ומסתין, והשנית מצד המקום שיגר השם בו ומעשיו, לפי שהשם בחר בירושלים לקדשה, והשטן הוא היה מכוון לטמאה. ובעבור ששרי אנטיוכוס הרגו עמים רבים וחסידים עליונים מירושלים על קדושת השם, וגם הרג את אלעזר הכהן הגדול, אחיו של יהודה, וניצלו מתתיהו ובניו מאותו אש שורף שהיה בירושלים בימלתם בהר המודעית, ומשם יצאו להילחם מלחמות השם, לכן אמר על אותו ימין יהושע וזרעו שהם בני חשמונאי, הלא זה עוד מוצל מאש, לפי שניצל מיד היוונים ולחלל תורת השם שהוא אש אוכלה. עוד זכר הנביא שראה את יהושע לבוש בגדים צועים ולא אמר זה על יהושע עצמו, כי נפשו התורה לא נגע בדבר דומה, אבל ראה זרע יהושע והם הבנים אשר יצאו ונמשכו אחר כך מבני חשמונאי שיזריחו במלכות ונקראו מלכי יהודה והיו מלכים וכהנים גדולים יחד. וכאן הוא כמובן חוזר ליסודות של הרמב"ן המפורסם בפרשת ויחי, שהיסוד הגדול של טענה על החשמונאים שנכחדו וכולי וכולי, הגמרא בקידושין שכל מי שאומר שהוא מבית חשמונאי אז צריך לבדוק את היחוס שלו וכולי, איך זה קרה? הרמב"ן פקד עליהם את מה שנקרא בלשוננו את טשטוש הסמכויות, כהנים בפני עצמם ומלכים בפני עצמם, וכך התורה מסדרת את סדרי השלטון, וכך הכוונה הייתה שתהיה המדינה האידיאלית. ומכיוון שהם בלבלו והם לקחו את שני הכתרים הללו, אז הם נענשו. הברבנל בעקבותיו טען שזה הבגדים הצויים, דהיינו שוב כל העניין הזה מקופל באותו מראה בראש התקופה. והנה המלכות והשררות היו לפני השם יתברך בגדים צויים להם ובערכם, כי הבגדים הנקיים להם הם בגדי הכהונה כפי משפחתם. אמנם בגדי השררה והמלכות, ואתה שומע פה את הברבנל המדינאי, ובגדי נקם ושפיכות דמים שלקחו להם, בלי ספק בערכם בגדים צויים. מי שמתעסק בענייני מלכות, אז אמת הוא שזכות הרבים תלויה בו, ובוודאי זה תפקיד חשוב מאוד, אבל כעיקרון הוא באיזה מקום שהוא לא יכול להישאר דמות רוחנית נטו. הוא כאילו אמר שמצד אחד היו לבושים בגדים צויים במה שנעשו מלכים, ולא היו מזרע דוד, לא מגיע להם, ולכן היו בגדי מלכותם צויים ויוצאים מדרך השורה והאמת. ומצד אחד היו עומדים לפני המלאך, והוא רמז אל עבודת בית המקדש, והיא כנסם לפני ולפנים. זאת אומרת, הוא אמר, איך אנחנו תמיד מפרשים, שהוא לבוש בגדים צויים ועומד לפני המלאך, איך זה, זה עצמו הבושה הכי גדולה. מילא, אחד בגדים צויים, והוא נמצא במזבלה, והוא נמצא במקום ששם לא מקפידים על האסתטיקה. אבל להיות בגדים צויים לפני המלאך, זה הרגשת אלבון ובושה גדולה מאוד. אז הוא אמר, לפני המלאך זוהי הדרגה הרוחנית, ובגדים צויים זו הדרגה המדינית. הנה לך הסתירה בין שני הדברים הללו. ומצד אחד, ולכן היה מצווה את העומדים לפניו למור, אסירו הבגדים הצויים לה, ורוצים לומר שבני יהודה לא יקבלו עליהם מלכות הכהנים, ויסירו מהם הבגדים הצויים. אתה שומע מיד את החשיבה המדינאית של הברמנל, היה צריך, כאילו יש גם טענה על העם, מדוע לא הייתה התקוממות שפרקה מעליה את השלטון של בית חשמונאי שלא היה מגיע להם. שהוא רמז על המלכות כי כהנים הם ולא מלאכים. הוא כאילו אמר השם אל יהושע ולזרעו, אל תאמר בלבבך שהקילותיך ועברתיך במה שציוויתי להסיר מעליך המלכות. אין הדבר כן. אבל עשיתי עמך חס גדול, אתה חושב שזה איזה אני מקל בכבודך. צריך להיות עליו ואחרתיך. או שעברתי. אבל עשיתי עמך חס גדול שעברתי מעליך אבוניך, כי המלכות אינו כערכך, כי מסע כבד ואבון פלילי.
אתה שומע את הברבנל האיש הרוחני, הברבנל הפרשן, הברבנל העומד בראש גולת ספרד, שהוא כאילו מתעצב על ליבו, שהטילו עליו את המשימה הממלכתית הזאת, יכול היה לוותר עליה. וישאר לך להלביש אותך מחלצות עם בני כהונה הרואים לך. ולכן לא אמר וילבישו מחלצות, כי אם והלבש בלשון מקור ליעדו, שיהיו לו מחלצות כבוד, כבוד כהונתו בלבד, שם הבגדים הנקים הרואים לו. והנה אמר הנביא, ישימו צניף טהור על ראשו, להגיד, שלא קרבו כהני בית שני, בני חשמונאים מזרע יהושע הקדוש, להחזיק במחלות כי מגלסו את הרוח ולחוסר דעת. ולכן היה ראוי שישימו צניף טהור על ראשו, שהוא משל לדעת ולגבורה, שאחרי שהם עצמם לא קיבלו דעת ולא שכל בראשם לעזוב כתר מלכות שאינו שלהם, היה ראוי שהשרים והעם ישימו הצניף הטהור, והדעת ההוא על ראשם רוצה לומר שישימו מהם המלכות, דהיינו כאין קריאה למהפך. וזכר, אז יש לנו איפה את הפתרון שהברבנל הציע לכל המראה הזה כשהוא מקפל בתוכו במרחק של זמן כל כך רב את מה שעתיד להיות, לא רק עצם המרד החשמונאי שהוא חיובי ולא רק את עצם הניצחון שהוא חיובי, אלא גם כמעט הייתי אומר את השיכרון של הניצחון הזה ואת הטשטוש של עמדותיהם של החשמונאים, שמרוב העוצמה שנפלה לידיהם הם איבדו קצת את הראש, ולכן וישימו צניף הטהור על ראשו. חבל חבל שאי אפשר היה להחזיר את האיזון למקומו, לאכול את פירות הניצחון כהוגן, להחזיר את השלטון לבית דוד. אנחנו יודעים שבתקופה שאנחנו עומדים, אז הבעיה של זרובבל ביחס אל יהושע, ואנחנו נראה את זה מיד במראה השני, הייתה לא פשוטה. אז זה עבד יפה מאוד. ראש השלטון המדיני, ראש השלטון הרוחני, והצד שלום תהיה ביניהם, ואז כל הסיפור הזה יכול לעבוד בצורה טובה ויפה, ושניהם יכולים להניג את העם. וזכר הנביא שראה עוד בנבואתו שכל זה נעשה ונתקיים בפועל, כשהורדוס שמה צניף הטהור על ראשו של זרע יהושע, כלומר שהסיר ממנו גסות רוח המלכות ושמה דעת אמיתית על ראשו להתייחס לעבודת אלוקיו. הורדוס עשה את זה, אבל הוא הלביש את עצמו, ולא תוכל לתת עליך איש נוכרי. וזה כשהסיר ממנו המלכות והלבישו בגדים רואים לו שהם בגדי כהונה לבד. ומלאך השם היה עומד, כל זה כי מאיתו היו הדברים. מה פירוש מלאך השם עומד? זאת אומרת, כאילו יש גוש פנקה. התהליכים החברתיים והמדיניים הללו, הם לא נעשו על דרך המקרה. הם צפויים. מלאך השם כאילו מלווה את המאורעות האלה. ובגזירת עירין ומאמר קדישין, מתו כל זרע חשמונאי באותו אבון. הרמב"ן והגמרא בקידושין. שהיו מחזיקים במלכות כדי שישאר זרע יהושע בצניף טהור, ודעת נכון לשרת את בית אלוקיו. ומזה תדע שאין הכוונה באומרו וילבישו בגדים, וכבר ילבישו כדי אמירה מפרשים. כי הנה מה שכתוב למעלה, ולבש אותך מלחצות, היה ייעוד. זאת אומרת, זה לא שילבישו את יהושע עצמו, אלא ילבישו את הדמות היורשת את יהושע, דהיינו הכהנים הגדולים מבית חשמונאי, שבראשית הדרך הם עוד הכירו את מקומם. כי הנה במעשה יקדם הצניף הטהור המורה על קניין הכהונה בפני עצמה, קראו לכהן השם, ונוחז כל זה ליהושע, לפי שהדברים האלה כולם עברו על זרעו. על כל פנים, כמו שאמרנו, המראה הראשון, והוא הלבשת הבגדים, וההחלפה וכו' וכו', ייחס אותו הברבנל, שלא כמו רוב המפרשים האחרים, הברבנל ייחס אותו למאורעות ההיסטוריים, שהתרחשו זמן רב אחרי ראשית בית שני, כשזכריה ויהושע היו אישים פרסונליים קונקרטיים, אלא הצאצאים של יהושע, וכל המאמרת של החשמונאים והגזרות השמד של אנטיוכוס וכו' וכו', זה השטן, וזה השטן שמבקש להשתלט על ירושלים, וזוהי הגערה ההיסטורית שהקדוש ברוך הוא גער בשטן האנטיוכי הזה, ואיך כל הדבר הזה התגלל, כולל, והוא כלל בתוכו גם את הסיום הלא סימפטי של סילוק בית חשמונאי על ידי הורדוס, שכל המהפך הזה וכל הרווחים הגדולים שה הרוח הישראלית זכתה על ידי המהפך של החשמונאים, נשחק אחר כך לסימונים טמאים. זה במה שנוגע כאמור למראה הראשון. ההפטרה של שבת חנוכה, שהיא גם ההפטרה של פרשת בעלותך, ולא נדבר עכשיו על דברים נוספים, פותחת ברוני ושמחי בת ציון. פשטות אנחנו מסבירים שההפטרה היא על שם המנורה. שאל בעל התניא בספר שלו על בראשית ושמות, להבין עניין רוני ושמחי, וגם מה עניין זה להפטרת חנוכה שמתחילים ברוני ושמחי, והיה להתחיל מן ראיתי, והנה מנורת זהב שבסוף הפרשה. זאת אומרת, עצם האזכור הזה, עצם העניין הזה שיש פה היסודות של רוני ושמחי, אז לפי אברבנאל, ויראני את יהושע, רוני ושמחי אלה פסוקים האחרונים בפרק ב' בזכריה. אז נו, אז אתה יכול להגיד, במקום ויראני את יהושע, התחיל שניים שלושה פסוקים. אבל אם אתה לא מקבל את ההנחה שיש פה פענוח של הסתומים, בהוראה של אנטיוכוס וכל הפולמוס שהיה בעקבות זה, היה צריך להתחיל בפרשת המנורה. אז יש פה טענה, אין ב-11 פסוקים, אפשר היה על כל פנים. הוא רצה, והמהלך הגדול בתורה הוא שלא עסוק בו עכשיו, זה איך גם רוני ושמחי מתקשר למראה המנורה. ההערה הזאת מופיעה גם כן בספרו של הרב קוק, אבל זה ספר שעוד לא יצא לאור, זה ספר דרשות שלו בשם מדבר שור, שור בארמית, גם בעברית, לראות, שורו, והוא כנראה קרא לשם שור על שם קוק, קוק זה ראייה, להסתכל, הרואה, ומדבר, הוא לקח את הביטוי ממדברך נעווה, הדיבור שלך, מדבר שור, הדיבורים של קוק, הדיבורים של מי שהוא בעל ראייה, וזה ספר דרשות שהוא עצמו כתב אותם לפני למעלה מ-100 שנה, אולי תהיה לנו עוד הזדמנות לעיין בו, והוא היה ערוך, וזה מי שמדבר, רוב אלה שמדברים לא יודעים מה הם מדברים, אבל מי שמדבר על ההבדל בין תורת הרב קוק בחוץ לארץ לתורת הרב קוק בארץ, יכול לראות איזה יפה אם יש לו את כתב היד של מדבר שור, שהן דרשות טיפוסיות לרבנים כפי שהיה מקובל לפני 100 שנה פלוס. הספר הזה היה ערוך, ורב צבי יהודה לדעתי בצורה ברורה לא דחף להדפיס אותו, למרות שהוא היה מסודר. יום אחד הוא נעלם מבית הרב. זה כתב יד יחידי היה. חיפשו, עד שהניחו שמישהו גנב אותו, והרב נתן הוראה שלא יפרסמו את זה. הוא אמר, רצו לפנות למשטרה וכולי, אני מדבר בימי המנדט. אז הוא אמר, יראי חילו לשם, יגידו שבבית הרב הראשי גנבו ספר. הוא אומר, מסתום איזה רב אחד שצריך דרשות או משהו כזה, לקח את זה והשתמש בזה. היו חשדות בכמה כיוונים, כי מצאו את הרעיונות האלה אחר כך. קיצר, הספר הזה נעלם. לפני 28 שנים, 27 שנים, בערך, היה עורך דין עמדורסקי אחד, שאביו היה מהבלבטים המקורבים לרב קוק, ובא אצלו אדם אחד, ועד שהוא הספיק להזדהות או משהו כזה, אמר לו, האדם הזה, זה הספר מדבר שור שנעלם, הוא שייך לרב קוק, רב צבידה, ונעלם ואיננו. הוא קרא לרב צבידה, רב צבידה גילה את הספר, נשק אותו, גילו את הספר וכו' וכו', הייתה אטרקציה, עד היום לא יודעים מי היה האדם, אם זה היה הוא או בנו או מישהו. גמרנו, אז הספר הגיע, אז בכאורה, נו גמרנו, הספר הזה עדיין לא נתפס, ולא בחיי רב צבידה, וגם לא עכשיו. בשביל המחקר הוא טוב, אבל אם ידפיסו אותה, זה יגידו, רגע אחד, זה הרב קוק, זה יסתובב בכל ספר דרשות, למרות שיש פה כמה דברים מפתיעים ויפים. בספר מאורות הראייה, שיצא כמובן אחרי פטירתו של רבי צבי יהודה, יש שם לקט על כל מיני עיני חנוכה, והיורשים שירשו גם את הספר הזה, העתיקו שם חלק מן הדרשות על שבת חנוכה, ומתוך זה לקוח הקטע הזה. על כן אמר בהפטרת חנוכה, שנעשה נס בזמן שלא הייתה נבואה בישראל, ומורה על הקדושה של חיבור שכל האנושי עם התורה. זה ההתחלה של הדרשה, ששם יש מהלכים רבים על רוח הקודש שאין לה יחס לאנושי, דיינו לבני נוח ולאחרים, לעומת רוח הקודש שיש לה יחס דווקא לישראל בנבואה וכו'. על כל פנים, אז אמר רוני ושמחי בת ציון, כי הרי זה כבר אנחנו עומדים בחתימת הנבואה, ונלוו גויים רבים אל השם, ואחר כך כשביר המנורה, שמורה על זה שאור החוכמה יאיר על ידי ישראל על כל העולם, על ידי התורה, אז כך הוא פירש, זאת אומרת, רואים שהעסיק אותו הקושייה הזאת של הבעל התניא. רוני ושמחי בת ציון, מה הקדמה יש כאן למראה המנורה? אז הוא אמר, מראה המנורה זה האור של התורה, ותכף אנחנו נראה מאיפה הוא שמע את זה. האור של התורה בזמן שאין נבואה, ורוני ושמחי זה עדיין כשיש נבואה. אז הוא אמר, והוציא את האבן הראשה, פירוש האבן ששם יעקב מראשותיו שנשא בית אלוקים, היה בכוח מצבה, להורות על הלימוד לכל באי עולם מידת בית, על היבדלם של ישראל אז לעתיד לבוא, תצא מהכוח אל הפועל, שתשמש בין בשם סגולת בית, בין בסגולת אבן, שעוד חן חן לה, שיקירו האומות קדושת התורה מציאת חיבור השכל האנושי. ואם הייתה מדרגת ישראל רק בנבואה, לא היה אפשר ללמד לאומות העולם דעת השם, רק בכוח וגבורה, וזה נגד רצון השם. אבל עכשיו על ידי השכל הטבעי יומשכו באהבה, וזה לא בחי ולא בכוח כי הם ברוחי. טוב, אני לא אעסוק עכשיו בהסברת הדרשה הזאת על מרכיביה, רק רוצה להראות שהעיקרון של השאלה, רוני ושמחי, איך זה קשור לעניין, טופל כבר על ידו. אינני יודע אם הוא שמע את זה או מעצמו עמד את זה, הרב הוטנר בפחד יצחק הלך פה במהלך גדול לשיטתו. המאמר כולו בפחד יצחק על חנוכה, בנוי על הסבר המושגים הוד והדר, שזה עניין גדול בפני עצמו. חנוכה שייך להוד, זה אנחנו רואים, הרי על הניסים אומרים בברכת ההודעה, זוהי מידת ההוד. אנחנו מכירים את הביטוי הוד והדר. הדר, יש לו גם הוראה של לחזור. הדר בי, הדרן. ובכן, יש הוד והדר, איך הזוג הזה הולך ביחד? אז יש שם בדברי פחד יצחק מהלך גדול מאוד של קליטה, וזה ההדר, ויש של ההוד של התקיפות. אז הוא אמר, הוד והדר במידותיה של כנסת ישראל. מקור העניין הוא בזה, שבהפטרת חנוכה נאמרה הנבואה של ונלוו גויים רבים אל השם, וצריך ביאור מקומה של נבואה זו דווקא בהפטרה של חנוכה. למה דווקא כאן מדברים על הצד האוניברסלי? אדרבה, הרי יש יסודות מאוד מאוד ישראלים. יותר מזה, הרי המאבק עם התרבות היוונית הייתה שהם ביקשו להפקיע את היסוד הלאומי. הם ביקשו להפקיע את האוניברסליות של היהודים, והם רצו שהיהודים יתבוללו באוניברסליות של כל העולם כולו. אלא שעומדים אנו כאן על אדמת הקודש של רציפות הוד והדר במידותיה של כנסת ישראל. יש פה איזה דיאלקטיקה מעניינת מאוד. כך שנו חכמים, אין הספרים נכתבים בשום לשון, אלא בלשון יוונית, שנאמר יפת אלוקים ליפת וישכון בעלי שם, יופיותו של יפת בעלי שם. היתר כתיבת ספרי הקודש בלשון יוונית הוא הודה של כנסת ישראל. למה זה היופי? זה לא להראות לעמים את יופיה. כשאמרו יופיותו של יפת בועלי שם, אז מה קורה? איך אפשר לראות את היופי בועלי שם? ויפת הוא הרי אבי משפחת יוון. אם אתה תקרא את התורה ביוונית, אתה תראה פה יופי, הצד הלשוני, עם תוכן יהודי. אז אתה רוצה להבין את הדברים בהרחבתם? יעיין. אז מה הוא הסביר פה בקצרה? שהרי היתר זה, היתר זה של כתיבת ספרי התורה ביוונית, נראהו כי התכופפות קומתה של כנסת ישראל בפני קומת יוון. מה זאת אומרת שאני מתרגם? אתה רוצה לקרוא את התורה, תלמד עברית. כי שאני מתרגם, אני נענה לחולשה שלך. אני נענה לנטייה שלך, ואני משתעבד לך, ואני באיזה מקום שהוא מקבל את מרותך, וזה שאני מתרגם את זה ליוונית. נו, אז איך יכול להיות כשאנחנו מבקשים להיות עצמאים, אנחנו מבקשים לעמוד על שלנו, אז אנחנו עוד מתרגמים את זה?
אבל מכיוון שבמהלך הקדושה ההוד וההדר מלוכדים הם לעולם, על כן בהפטרת וחנוכה באי הנבואה לפרש כי התכופפות זו היא הודעה של ריבוניות, כי דווקא בכוחה מישהו מנצח יכול להרשות לעצמו לגלות נדיבות, לגלות איזה הענות לצד המנוצח, כי הגילוי הזה לא יפגע בניצחון שלו. מי שהאמת הגדולה איתו הוא לא בכלל לא חושש מה שיקרה בדבר הזה, כי באיזה רב רותם על השולחן אצלי בחדר יש דפים, תביא שניים תתן. אז על כן בהפטרה בחנוכה היא באה נבואה לפרש כי התכופפות זו היא הודעה של ריבוניות, כי דווקא בכוחה של התכופפות זו גנוזו כוחה של כנסת ישראל להביא לידי מצב של ונבוא גויים רבים אל השם, שהרי בחוכמת יוון יש בחינת אב לחוכמת האומות בכלל. אז קודם כל יוון מייצגת פה את הגישה של כלל האומות האחרות. בעיקרון יש פה בניצחון על יוון, אז בכל הניצחון יוון, מה היו עושים גויים? גוזרים על שפה יוונית, בכלל שלא תהיה שפה יוונית, שלא יתרגמו. ומה קרה פה בדיוק הפוך? יהודים ניצחו, ואחרי הניצחון, עד רבה. כיוון שאני ניצחתי, כיוון שיש לי את ההוד, אני יכול גם להיות בהדר. אז אני יכול לקבל את ההדר שלך, לקבל את היופי שלך, באיזה מקום שהוא להתכופף לעומתך, ועד רבה זה רק יוסיף לניצחון. כך הוא פרש שכהקדמה, זאת אומרת, הוא גם הרגיש בתקושייה הזאת, אולי הוא שמע את השאלה מהרב, אולי אשתו מראה את זה, את התורה אור הזה, ואז הוא אמר, יש לו פירוש אחר. עוני ושמחי בציון, ונלוו גויים רבים אל השם, זוהי הקדמה, לפי הברבנל, זוהי הקדמה לאנטיוכוס, זוהי הקדמה למה שבא כאן. ובהמשך, זה גם חזון המנורה, שיש בו חזון של ההצלחה ושל הניצחון, גם כאן יש העיקרון הזה של האדם, אתה מקבל את הדברים האלה. עד כאן במה שנוגע למסגרת של ההפטרת חנוכה, דהיינו גם הפתיחה של רוני ושמחי וגם הגישה המיוחדת של הברבנל בהבנת החזון הזה של יהושע והחילוף הבגדים. עכשיו נחזור לזכריה ד' שזה לכאורה לב ההפטרה. וישב המלאך הדובר בי ויירני כי איש אשר יאור משנתו. וזה גם סיפור בפני עצמו, מה טיבו של החלום הזה. הייתה לנו כבר פעם הזדמנות בלילי חנוכה לדון על החלומיות הזאת. ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה, אחד ממין הגולה ואחד על שמאלה. ואן ואומר אל המלאך הדובר בי למור, מה אלה אדוני? ויאנה המלאך הדובר בי, ואומר לה, לא ידעת מה הם האלה? ואמר לו, אדוני, אני לא מבין, הרי הוא אמר לו שהוא לא יודע. בסדר. ויאן ואומר לה למור, זה דבר השם אל זרובבל למור. אתה רוצה לדעת את הפתרון של מה שאתה רואה? לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוכי אמר השם צבאות. מי אתה הרי הגדול לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה, עוד פעם עסק עם אבן, אבן ראשה. תשועות חן חן לה. כולם מרגישים שזוהי נבואה תמציתית, קצרה ומאוד מאוד עמוקה וממוקדת. קודם כל, סתום ונשאר סתום. מה, אם היום אומרים לנו, אתה מוכן לבנות חנוכיה, לבנות מנורה, על פי הסקיצה הזאת של זכריה, יש פה גם מושגים טכניים, וגם כל הקונסטרוקציה הזאת בנויה. אנחנו מבינים שיש מנורה, אנחנו, מה שברור, אנחנו מבינים שיש שניים זיתים עליה, אנחנו הרי מכירים את זה גם מהסמל של המדינה שהוא נלקח משם, שניים זיתים עליה, אחד מימין וכל הסיפור הזה, שהזית קשור לזה, זה פשוט, הרי הזית, מהזית אתה מפיק את השמן. אז זה נמצא פה, עכשיו יש פה איזה מנגנון כזה, איזה אפרט כזה, יש פה גולה. מה טיבה של הגולה הזאת? נפרש את זה, סתום, איזה מיכל כזה. ומהמיכל יש קונסטרוקציה מאוד מסובכת של שבעה ושבעה. מה זה שבעה ושבעה? שבעה כפול שבעה, יש 49. איך זה עובד? ויש מוצקות ויש נרות. היו שואלים אותנו, מה אתה מסבך את החיים? תעשה מנורה ועד שבעה קנים ונגמר.
ופה איזה, 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 איזה מנגנון כזה מורכב מאוד, בית חרושת מיוחד למינו, עם זיתים וכו' וכו', ומזה את כל ה... ובסוף יש נרות ומאורת זהב כולה. אז הסתימות היא כאמור קודם כל בעצם המראה המורכב, ועוד יותר, ומה זה אומר. ועובדה היא, בפשטות מתאר הנביא שהוא צריך לדעת, אתה לא יודע. שוב, אתה לא יודע, אני תאר לך.